בשוק שעבר עסקנו בשאלה מהו הנושא לסיפור יוסף ואחיו. אינני בטוח שהגענו לתשובה ברורה בעניין הזה, אבל רגע, רק שנייה, אפשר יהיה להזכיר לנו, תזכיר לנו לאן הגענו בשיעור שעבר. בשיעור שעבר היה לפני שבועיים, אני לא זוכר. כן, בעצם סקרנו שתי תשובות ואמרנו שגם אפשר לקשר ביניהם. תשובה אחת הייתה שהנושא של סיפור יוסף ואחיו זה סיפור בעל מסר מוסרי דתי משפחתי שבא להגיד לאן עלולות טעויות וחטאים בתוך המשפחה, לאן הם עלולים לגרום וכיצד יש לחזור עליהם בתשובה, וכיצד החזרה בתשובה מאחדת את המשפחה מחדש. ובעצם הרעיון של סיפור יוסף ואחיו לפי זה זה החטא, העונש, התשובה והגאולה, או ה... לא יודע בדיוק, המילה גאולה לא התאימה. כן, אז מה? ואמרנו מה, זהו. אבל בזה הסתיים השיעור. אוקיי, לא. החלק השני של השיעור הקדשנו לדיון בנושא אחר, בהסתכלות אחרת על סיפור יוסף ואחיו, והיא שהסיפור הזה, הנושא שלו הוא בעצם בעל משמעות אמונית, נבואית, והוא קשור לברית בין הבתרים ולהבטחת השם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ כל האם ועבדים ועינו אותם 400 שנה, לצורך לקיים את ברית בין הבתרים. כדי שברית בין הבתרים תקוים, היה צורך שהמשפחה תרד לגלות. איך השם יוריד את המשפחה לגלות? על ידי מה שקרה במשפחת יעקב. יוסף ירד למצרים, רעב היה בארץ, וכל המשפחה ירדה אחריו, וכך נתקיימה הגלות כמבוא לגאולה, כמבוא לקיום מלא של ברית בין הבתרים. מה החיסרון בתשובה הזאת? זה לא מופיע בגבולות הסיפור. למה זה לא מופיע בגבולות הסיפור? למה זה לא מופיע בגבולות הסיפור?
כי יעקב שופט כל
האפליה,
הוא לא ידע
שבגלל זה. אני לא יודע על יעקב, הנפשות הפועלות בסיפור אינן מביעות על כל פנים בפירוש, במילים מפורשות, את התודעה שלהם ביחס לברית בין הבתרים, וספק אם הם ידעו. שאלו אותי, האם בניו של יעקב ידעו מה שהם אמר לאברהם בברית בין הבתרים? לא יודע לענות על השאלה הזאת, באמת אני לא יודע. האם יעקב ידע מה שנאמר לצבו? הייתי רוצה להגיד שמסתבר שכן. אני לא יכול להגיד את זה בוודאות. על כל פנים, הנפשות הפועלות בסיפור אינן מביעות, חוץ ממקום אחד בסיפור, אז צריך להיות הוגן. לאיזה מקום אני מתכוון? מה? הירידה שבה יעקב יורד למצרים והנבואה שהוא מקבל בבאר שבע בלילה. אבל בדרך כלל נאמר ככה, יוסף ואחים אינם חושבים בגבולות שחורגים מהסיפור שלנו, ולכן התפיסה שהסיפור שלנו הוא מהווה חוליית ביניים בין תקופת האבות לבין תקופת גלות מצרים, והוא נועד לשמש טרנספורמטור כזה, או מין חוליית, באמת חוליית מעבר במשמעות הגיאוגרפית, כן, שבה משפחת האבות עוברת מארץ כנען, מארץ מצרים, כדי שהתוכנית האלוקית תתגשם. זה לא כלול בתודעה של הגיבורים של הסיפור. וכיוון שהגיבורים של הסיפור לא חיים בתודעה הזאת, אז גם הסיפור איננו אומר זאת. במילים אחרות, מי שיקרא את סיפור יוסף ואחיו ויתחיל לקרוא אותו לא מפרשת לך לך, אלא יתחיל לקרוא אותו כמו שהסיפור מתחיל בפרשת וישב ויסיים את קריאתו בפרשת ויחי, הוא לא יוכל לדעת מתוך הסיפור עצמו שמטרתו היא לקיים את ברית בין הבתרים ולהוריד את עם ישראל לגלות. הוא ידע את זה מתי? אם הוא יתחיל לקרוא בפרשת לך לך ולא יעצור בסוף ספר בראשית אלא ימשיך לספר שמות, אז הוא יקבל באמת פרספקטיבה מאוד רחבה על סיפור יוסף ואחיו. אבל אנחנו שואלים, האם הסיפור יוסף ואחיו כשלעצמו, מפרשת וישב עד פרשת ויחי, אין נושא עצמאי שקושר אותו לעצמו ולא לסביבתו, מה שקרה לפני ומה שקרה אחרי. אתם מבינים את השאלה שלי? זאת שאלה רצינית מאוד, מה הנושא שלו. אני רוצה לתת תשובה מפתיעה, באמת תשובה שלא שמים אליה לב. הנושא של סיפור יוסף ואחיו נמצא בכותרת של הסיפור הזה ונרמז בקטע שכמעט לא שמים אליו לב כקטע אחד החשובים ביותר בסיפור, והוא מניין 70 הנפש שירדו למצרים. זה בפרשת השבוע. אז אנא פיתחו את פרשת השבוע ונראה קודם כל מה כתוב במניין הזה. מניין בני ישראל היהודים מצרימה נמצא במקום מאוד קריטי בסיפור. אחרי שיוסף התגלה לאחיו, אחרי שיעקב ובניו החלו את ירידתם למצרים, ולפני מה? ולפני הפגישה של יעקב עם יוסף. ובכן, אנחנו בפרק מ"ו פסוק ח'. לפני כן, כמו שאמרנו, מתוארת ירידת יעקב ובניו ז"ל במצרים, בעגלות ששלח יוסף. ואז נאמר ככה: ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, יעקב ובניו. בכור יעקב ראובן, ובני ראובן חנוך ופלו וחצרון וחרמי. ובני שמעון ימואל וימין ואוהד ויכין וצוחר ושאול בן הכנעני. ובני לוי גרשון קהת ומררי. ובני יהודה ער ואונן ושלה ופרץ וזרח, וימות ער ואונן בארץ כנען, והיו בני פרץ חצרון וחמוד. ובני שכר תולה ופובה איוב ושמעון. ובני זבולון פרץ ואלון ויחלאל. אלה בני אלה אשר ילה ליעקב ופדן ארם ואת דינה ביתו, כל נפש בניו ובנותיו 33. ובני גד עציון וחגי ושומי ועצבון ערי וערודי והראלי. ובני אשר נמנה וישבה וישבי ובריאה וצרח אחותם. ובני זריעה חזר ומלכיאל. ואלה בני זליפה אשר נתן לבן ללאה ביתו ותלד את אלה ליעקב 16 נפש. בני רחל אשת יעקב יוסף ובנימין. ויוולד ליוסף בארץ מצרים אשר ילדה לאוסנת בת פוטיפר כהן און את מנשה ואת אפרים. ובני בנימין בלה ובכר ואשבל גרה ונעמן אחי וראש מופים וחופים וער. אלה בני רחל אשר יהיה ויעקב כל נפש 14. ובני דן חושים. ובני נפתלי יחצאל וגוני ויתר ושילם. אלה בני גלהה אשר נתן לבן לרחל ביתו ותלד את אלה ליעקב כל נפש 7. כל הנפש הבאה ליעקב מצרים היוצר רחום ובד אשר בני יעקב כל נפש 66. ובני יוסף אשר יולד לו במצרים נפש 2. כל הנפש לבית יעקב הבאה מצרימה 70. אנחנו, זה נראה, הקטע הזה נראה כמו קטע של הפוגה בקריאת סיפור יוסף ואחיו. מגיעים לשיא המתח, יוסף התגלה לאחיו בפרשת השבוע, פרשת ויגש. זה מתחיל מהנאום המותח של יהודה, הסיפור מגיע למתח, יוסף התוודה לאחיו, הוא שולח להביא את יעקב, יעקב בא, אומרים לקורא, ככה זה נראה, תשמע חביבי, אתה בטח צריך לנוח מרוב מתח ומרוב דרמטיות. טוב, נותנים לך 20 פסוקים של שמות, תנוח, אתה יכול להרגע, עכשיו יש לנו עוד קטע מרגש, והפגישה של יוסף ויעקב, אחר כך יהיה לנו כבר סיפור יותר רגוע. אבל זה נראה כאילו, וכך גם בבית הכנסת זה נתפס, אני עוקב אחרי זה, אנשים מאוד ערים בבית הכנסת, אני מדבר על בית הכנסת של בעלי בתים, ישיבות בטח, אנשים עם כל מילה, אבל בעלי בתים, בסיפור רמת ההקשבה לקריאת התורה בסיפור יוסף ואחיו עולה כמה וכמה דרגות על פני שבת רגילה. זה ממש סיפור מתח בהמשכים משבת לשבת. תראו, זמרנו את פרשת מקץ בשאלה המותחת, מה יהיה עם בנימין? כמעט כשהייתי ילד קטן אני זוכר תמיד המשכתי לקרוא בתורה, לא יכולתי להפסיק שם. ממשיכים עם הנאום של יהודה, ואז מגיעים לרשימה הזאת, אתה רואה איך רמת ההקשבה יורדת באופן דרסטי. אנשים ככה רואים יותר יוצאים לאיזה פסק זמן מהסיפור, אחר כך או חוזרים או לא חוזרים, זה כבר תלוי בשאלה מי אתה ומה אתה. אבל ברור שהרשימה הזאת נראית כמו איזה, גמרנו את המתיחות הגדולה, גמרנו את, את השיאים הדרמטיים של הסיפור, עכשיו אפשר לשמוע ככה מגילות, שמות, טבלאות, מספרים. ואני אומר לכם שזה שיא הסיפור, שזה החלק הכי חשוב בסיפור יוסף ואחיו, הרשימה הזאת, הכיצד. נתחיל מהערה ספרותית. בתנ"ך יש הרבה סוגים של הרבה רשימות. זה סוג ספרותי נפוץ מאוד בתנ"ך. בואו תזכירו לי כמה רשימות בתנ"ך. מה? בספר בראשית מלא רשימות של דורות ושל צאצאים, בייחוד בחלק הראשון שלו. עשרה דורות שמאדם עד נוח, עשרה דורות שמנוח ועד אברהם, רשימת 70 הצאצאים של נוח, של בני נוח, שמהם נפצה הארץ. עוד רשימות? צאצאים של עשיו, רשימות חפצים של המשכן, רשימה של הנשיאים, קראנו בחנוכה, 12 הנשיאים, רשימה, מה הביא כל מיני, חוזרת 12 פעמים מילה במילה. עוד? מה? בדברי הימים מלא רשימות כמובן. רשימות של קורבנות, נכון? רשימת העולים בעזרה. עוד רשימות? רשימת המסעות של בני ישראל במדבר בפרשת מסעי. רשימת 31 המלכים שבספר יהושע. רשימת הסרט בני המן. שמות המרגלים, מה? רשימת העיתים בקוהלת. נכון. בקיצור, מה, אתם רואים, זה סוג ספרותי מאוד נפוץ במקרא, רשימות. האדם המודרני מגיע לרשימות ומיד הוא כזה. זה הדבר האחרון שמעניין אותו. מה מעניין אותו? רשימות של שמות, חפצים, אישים, זה לא אומר לו הרבה וזה לא מעניין אותו. וכמו שאמרתי, זה אדם, אדם בימינו מחפש אקשן. אבל רשימות לא, זה נראה לו דבר מוזר. אז קודם כל נעיר הערה עקרונית, לא כך היה אדם בתקופת המקרא. בן דורם של המקרא, שהוא הצרכן הראשון של המקרא, הוא לא התייחס לרשימות כנראה כמו שאנחנו מתייחסים. רשימות היו בשבילו לפעמים מוזיקה מאוד ערבה, דברים בעלי משמעות גדולה מאוד, שהוא נהנה מעצם ה... הוא לא יכול היה לבטא את החגיגיות של זמנים מסוימים או של דברים מסוימים בלי רשימה. הרשימה עשתה ביטוי גדול וחשוב לרגעים חשובים בהיסטוריה. ולכן האדם בין תקופת המקרא, כשהוא שמע איך 12 נשיאים הביאו 12 פעמים אותו קורבן לחנוכת המקדש, לחנוכת המשכן, זה הייתה בשביל התרוממות הרוח. אני יודע שזה יהיה קשה לתבוע מאיתכם את אותה התרוממות רוח. מעצם העובדה, זה כתוב בתורה. לא, זה לא רק זה, אנחנו יודעים את זה מהתנ"ך עצמו על כל מרחבים, גם מספרויות אחרות. מה? אין סוף דוגמאות. כל הספרויות הקדומות של המזרח הקדום מלאות בסוג הספרותי הזה. זה לא דבר מיוחד לתנ"ך. כלומר, אנחנו יודעים שהטעם הספרותי השתנה. בין השאר צריך לשים לב שהוא השתנה גם בגלל סיבה אובייקטיבית. האדם בין ימינו, הרשימות לא אומרות לו בדרך כלל, אם הוא לא חוקר מובהק, הרשימות לא אומרות לו דבר. אבל האדם בין תקופת המקרא, במקרים רבים הרשימות נגעו לו אישית, הוא ידע על מי מדובר, הוא ידע על איזה מקומות מדובר, החפצים היו מוכרים לו, השמות היו מוכרים לו, ולכן הרשימות היו הרבה יותר רלוונטיות לדבר. אבל זה, אני לא רוצה לקלוט את זה רק בידע, אני רוצה לקלוט את זה בהחלט בטעם הספרותי. הטעמים הספרותיים השתנו. מה שאצל קדמוננו היה בבחינת שירה, אצלנו זה אפילו לא פרוזה. למה אני מתכוון? יש כמה רשימות שכתובות בתנ"ך ממש כשירה. מה? 31 המלכים בספר יהושע, את מלך זה אחד, מלך זה אחד, מלך זה אחד, 31 פעמים, תסתכלו על הדף, זה כתוב כמו שירה. עכשיו אצל הבן, בן המקרא הקדמון, זאת הייתה שירת הניצחון. על מלכי כנען. בשבילו כל שם של עיר היה ידוע, עכשיו, גזר, ירושלים, כל המקומות היו ידועים לו. הוא חי בארץ הזאת והוא הכיר את המקומות. אפשר גם שחלק מהכיבושים, עלילות הכיבוש של המקומות האלה, הוא ידע אותם לא מהתנך, הוא ידע אותם במסורת. ולכן הסיכום של 31 המלכים היה בשבילו שירה נשגבה. זה לא נראה לכם, כי אתם לא כל כך ביושע. אז אני אתן לכם דוגמה אחרת. איזה עוד רשימה כתובה כשירה? הסרט נאמן כתובה במגילת אסתר כמו שכותבים שירה. ועד היום נהוג בבתי הכנסת, אני לא יודע אם בכל בתי הכנסת, אבל בחלקם, אני חושב שבכולם, שסרט בני ארנקל קורא בכל רב, כמו שהוא קורא את הפסוקים הכי חגיגים במגילת אסתר, כן? או הכי קשים במגילת אסתר, את הפסוקים המרכזיים. כך כל הקהל פורץ בשירה אדירה, ועת ויזעת עד ועת ויזעת. זאת שירה. עד היום. אנחנו נושאים מסורת עתיקה מאוד של אבותינו ואבות אבותינו עד תקופת המקרא. אבל באמת אני בא לחשוף לפני עיניכם את מה שטמון במנהג הזה, שאת הסרט נאמן קורא כל הקהל בקול ובשמחה ובהתעוררות רבה, כי זאת שירת הניצחון על המן, כמו ששירה 31 המלכים זה שירת הניצחון על כנען, על מלכי כנען. כלומר הקדמונים ראו ברשימות איזה שירה, לפעמים שירה גדולה. אנחנו בעוניינו, קשה לנו להבין את זה. אבל אם אנחנו בכל אופן רוצים להבין את זה, אנחנו צריכים לכוון את האוזן שלנו, לכוון את הטעם הספרותי שלנו, שיהיה קצת, להתקרב קצת אל הקדמונים, לנסות לחוש קצת את הטעם שלהם, אפילו שאנחנו לא נשנה, אני לא בא בתביעה, בואו נהיה קדמונים, אנחנו לא נהיה קדמונים. אבל אנחנו צריכים להבין קצת את העניין הזה. רשימות התייחסו אליהם בתנ"ך, בדרך כלל כאל רגעי C, ברגעי C באות רשימות. כך במשכן, התיאור של החפצים שהביאו אל משה, זה רגע C בתיאור המשכן. אבל הקורא המודרני אומר, אז הביאו לזה, זה וזה 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 וזה, המילה את חוזרת 48 פעמים שם נדמה לי, זה פשוט, אבל זה רגע חגיגי ביותר. כיוצא לזה, גם זה לגבי הקורא המודרני ביחס לקורא הקדום. לא כל הקוראים המודרניים הם כמו חם. יש קוראים מודרניים, סופר מודרניים, שגם הם עדיין מתייחסים לרשימות כאל החלק הכי מעניין בתנ"ך. יש לי מחותן כזה, אולי, יש כאן כאלה אולי אפילו ששמרו אותו פעם, הוא נתן שיעורים בדיוק על העניין הזה במעלה אדומים. דוקטור יואל אליצור, שמעתם? הוא עוסק בגיאוגרפיה מקראית. רשימות של גבולות, של יישובים, שכמו רשימת 31 מלכי כנען, הוא פשוט, אתה רואה אותו כשהוא עוסק בחומרים האלה במקרא, איזו התעוררות פנימית, איזו קרינה, איזו התלהבות, זה המקצוע שלו. וכל רשימה כזאת בשבילו זה אוצר בלום של ידע, של משמעויות, שמההדיות כמוני הן מסתרות. אבל המומחה קורא את הדברים האלה, וכל יישוב הוא יודע לזהות אותו, והוא יודע איך כבשו אותו, והוא יודע איפה הוא נמצא, והוא יכול לתת לך רבע שעה, חצי שעה, שעה, הרצאה על כל שם כזה. בשבילו הרשימות הן באמת דומות למה שהיו הרשימות ביחס לאדם בין תקופת המקרא. כלומר, אלה דברים רלוונטיים. כן? וכמה שהרשימות יותר מוזרות ומסובכות, העיניים שלו יותר בורקות. ממש כך. עכשיו, נחזור לרשימה שלנו. אנחנו, אם כן, באמצע הסיפור הכי מותח בתנ"ך, סיפור יוסף ואחיו, יש לנו רשימה של 70 נפש. אם יש רשימה, סימן שהרגע הוא מאוד חגיגי. סימן שאנחנו נמצאים בשיא, ולא בירידה. זאת המשמעות המקראית של רשימה. עכשיו, למה זה חשוב כל כך? כי יכול להיות שכל סיפור יוסף ואחיו מכוון אל הרשימה הזאת. נשמע לכם מוזר, זר, אז אנחנו חוזרים לכותרת של הסיפור כולו ושואלים מה משמעותה של הכותרת הזאת. לסיפור יוסף ואחיו כסיפור שלם ישנה כותרת. ומהי הכותרת הזאת? אלה תולדות יעקב. אולי נקרא את הכותרת בצורה יותר מלאה, אז בואו נראה. מה? וישב, לא, הכותרת היא וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען, אלה תולדות יעקב. זאת הכותרת, ומכאן מתחיל הסיפור. יוסף בן 17 שנה היה רואה את אחיו שצר. ועכשיו נשאלת השאלה, מה כוונתה של הכותרת המורכבת הזאת? וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען, אלה תולדות יעקב. המילים הראשונות, הפסוק הראשון, וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען, הוא פסוק פשוט. לא ברור מה הוא רוצה לומר, אבל מילותיו ברורות. לעומת זאת, הכותרת אלה תולדות יעקב, היא כותרת שמצריכה ברור. מה פירוש אלה תולדות יעקב? מה פירוש? אני מחכה לתשובה. אלה מאורותיו של יעקב. כך פירש בן עזרא, רבי אברהם בן עזרא, שאלה תולדות יעקב, אלה קורותיו של יעקב, מאורותיו של יעקב. מאיפה לקח בן עזרא את הפירוש הזה? טוב, אז קודם אני רוצה לספר לכם, המילה תולדות מופיעה 11 פעמים בספר בראשית, וכמעט ואיננה מופיעה מחוץ לספר בראשית. זה דבר שצריך לשים לב. הצירוף אלה תולדות מופיע בספר בראשית בראשם של ארבעה סיפורים, אבל חוץ מזה הוא נמצא כמה אמרתי בספר בראשית. אחת הספוטנים. מה עם שבע הפעמים האחרות? שבע הפעמים האחרות שבהם מופיע ביטוי אלה תולדות זה בראש רשימות. איזה רשימות? גניאולוגיות. מהי רשימה גניאולוגית? רשימה לידות. רשימה של נולדים. כל מיני סוגים של רשימות גניאולוגיות יש בספר בראשית. יש רשימה של נולדים לאותו אדם זה, היו לו, נולדו לו, זה וזה 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 וזה, אלה בניו. ובראש רשימה כזאת יהיה כתוב לפעמים, אלה תולדות אותו אדם. לפעמים, אלה תולדות פלוני, ואז יגידו, נולד לו בן, ולבן נולד בן, ולבן נולד בן, ולבן נולד בן, עד 10 דורות. ואלה תולדותיו של אבי הדורות כולם, שעומד בהתחלה, אם זה אדם ראשון, אם זה נוח, וכולי. כל מיני רשימות גניאולוגיות יש. שבע מתוכן בספר בראשית נפתחות במילים אלה תולדות. זה עוד ארבעה סיפורים. אז בואו נתחיל בשאלה מה זה אלה תולדות בראש רשימה גניאולוגית, רשימת לידות. מה אתם אומרים? בואו נדגים. בבקשה. נגיד פרק י' פסוק א', תפתחו מהר עכשיו, תדפדפו מהר ותגידו לי מה אתם חושבים. ואלה תולדות בני נוח, מה פירוש? אלה? הצאצאים של בני נוח. פסוק פרק י"א, אתם לא צריכים לדפדף הרבה. פרק י"א פסוק י', אלה תולדות שם. מה? הצאצאים, למה? שם בן מעט שנה וילד את הרפשד, שנתיים אחר המבול, ויכלו לידו וילד בנים ובנות. והרפשת חי וילד את שלח וכו' וכו' וכו'. מה עם פרק י"א? זה אלה תולדות תרח? מה? גם מה? מה? צאצאים. עכשיו תגידו לי, איזה צאצאים? אוקיי, לא כל כך פשוט בעיניי, אבל נניח לכם. מה עם ואלה תולדות ישמעאל בפרק כ"ה, פסוק י"ב? לא שומע. איזה צאצאים? שמות 12 בניו. 12 בניו. זאת רשימה גניאולוגית של בנים ישירים. מה עם פרק ל"ו, פסוק א'? דילגתי, אני לא חייב לתת לכם את הכל. הדגמות נבחרות. מה גם וגם? איפה אתה רואה את הקורות של הצו? לא. ואלה תולדות עשיו ועדון. עשיו לקח את נשיו ואת זאת ואת זאת ואת זאת. ואתה לדדה לעשיו את הניפז. הוא בשמת על דעת ראואל, ואני גם על דעת ירוש. מה אתה רואה קורות? הפסוקים הבאים, אבל זה לא מי אומר שזה קשור לפסוקים הבאים. מה קורה בפסוק ת? מה? גם לפני כן זאת רשימה גניאולוגית, אז מה זה בין אלה תולדות עשיו בפסוק א' ואלה תולדות עשיו בפסוק ת? מה? ארץ כנען ואדום. ומה עוד אמרת? שני הבדלים יש כאן. אלה תולדות עשיו בפסוק א' זה הבנים הישירים שלו שנולדו לו בארץ כנען. אחר כך כתוב שהוא עזב את ארץ כנען והלך לאדום. ואז אלה תולדות עשיו עזבו אדום בהר שעיר, זה הצאצאים שנולדו לו בהר שעיר. איזה צאצאים נולדו לו בהר שעיר? מי הם? הם לא בניו, כי בניו כולם נולדו בארץ כנען. בהר שעיר נולדו לו נכדים, בני בנים. כלומר, תולדות עשיו, צאצאיו מחולקים בין שני מקומות וגם בדורות. בארץ כנען נולד לו דור שני, ובהר שעיר דור שלישי. אוקיי, עכשיו, מה אתם אומרים על פרק ת' פסוק ד' ספר בראשית? אתם יודעים זה בעל פה, יאללה. מה זה? מה? אז מה זה ואלה תולדות? מה זה אלה תולדות השמיים והארץ בהיבראם? קורות, אתה אומר. טוב. תסתכלו מה קורה עם אלה תולדות נוח, התחלה פרשת נוח, פרק ו' פסוק ט'. אלה תולדות נוח. איך? אוקיי, תכף נברר את זה. אלה תולדות נוח. זה כבר פסוק ת', איך אתם מפרשים? וילד נוח שלושה בנים. אלה תולדות נוח וילד נוח שלושה בנים. אז זה לא פתיחה למברול, אלא זה פתיחה רק לפסוק ב', לפסוק י'. אלה תולדות נוח זה פתיחה לפסוק י', אתה אומר. מה אתם אומרים לגבי זה? אלה תולדות יצחק בן אברהם בהתחלת פרשת תולדות. ומה אתם אומרים על אלה תולדות יעקב? אלה ארבעה סיפורים בספר בראשית שפותחים באלה תולדות, כפי שאמרתי לכם. עוד פעם. אלה תולדות השמיים והארץ. אלה תולדות נוח. איזה עוד אלה תולדות? ואלה תולדות יצחק. ואלה תולדות יעקב. אלה ארבעה סיפורים שבראשם עומדת הכותרת אלה תולדות. עכשיו נשאל, מאיפה באה המילה תולדות בכלל? מה השורש שלה? ילד. אז זה שבראש שבע רשימות גניאולוגיות מופיע תולדות, זה מאוד מתאים. אלה תולדות שם, אלה הנולדים לשם. אלה תולדות תרח, אלה הנולדים לתרח. איך הגענו בארבעה מקומות כנראה לפירוש של אבן עזרא שתולדות זה קורות? איך תולדות זה קורות? איזה קשר יש? מאורעות, אלה מאורעותיו של נוח. אומר אבן עזרא, כן, טוב. אומר אבן עזרא, גם קורותיו של האדם הם ילדיו, שנאמר בספר משלי, אל הלל ביום חר, כי לא תדע מה ילד יום. אז היום יולד. אז גם האדם יולד. אלה תולדות יעקב, אלה המאורעות שילד יעקב. אלה תולדות נוח, אלה המאורעות שילד נוח. רמב"ן מתקיף אותי בן עזרא בחריפות רבה. מה פתאום? ממתי אדם יולד את מאורעותיו? היום יכול, על היום אתה יכול לדבר בדימוי כזה. מה ילד יום? אבל אפשר להגיד על המבול, שנוח ילד את המבול? אפשר להגיד על מכירת יוסף לעבד, שזה יעקב ילד את המאורע הזה? מה פתאום? רוב המאורעות שעוברים על האדם, או חלק על כל פנים, הם עוברים על האדם למורת רוחו ולחוסר רצונו. איך אפשר להגיד שהם ילדיו? בכלל הרעיון הזה הוא רעיון משונה. צריך לומר שמי שמציא אותו זה אבן עזרא, ואחריו הלכו פרשנים רבים. אבל אתם כל כך משוכנעים היום בפירוש שלו, אתם לא שמים לב כמה הוא מוזר, הוא מוזר, זה בלתי הגיוני מבחינה זאת שרוב ההופעה של אלה תולדות בספר בראשית, שבע בספר בראשית ועוד פעמיים מחוץ לספר בראשית, זה תמיד בראש רשימה גניאולוגית. מה פתאום בראש סיפור אלה תולדות? איך המילה תולדות הופכת להיות קורות? תולדות העת החדשה, קורות העת החדשה. מה פתאום? תולדות חייו. מה זה תולדות חייו? השימוש במילה תולדות במשמעות קורות, אירועים, הוא בעקבות פירושו המוזר של אבן עזרא. אבל רמב"ן דוחה את דברי אבן עזרא בחייה טוטלית. נו, אז מה מציע הרמב"ן? הרמב"ן מציע שתולדות זה תמיד צאצאים. אלה תולדות השמיים והארץ, אלה צאצאי השמיים והארץ, כמו שמישהו כאן בהתחלה ניסה לומר. מה הם תולדות השמיים והארץ? הנבראים, כולם, הם או ילידי השמיים כמו הגשם, או ילידי הארץ כמו... לא שומע. העצב. אולי האדם הוא גם זה וגם זה, כי הרי האדם נפר מן האדמה בפרק ב', אבל והשם נופח בו רוח חיים, ואז הוא תולדות שמיים וארץ גם יחד. איך שלא יהיה? זה תולדות, אומר הרמב"ן, כמה חורי פרשנים מסכימים שהתולדות פה זה בהשאלה. תולדות השמיים וארץ, הכוונה הנבראים, שהם נבראו או מן השמיים או מן הארץ. מה זה תולדות נוח, אומר הרמב"ן? שם חם ויצא. מה זה תולדות יצחק? הרי מדובר על עשיו יעקב בהמשך. מה הן תולדות יעקב? יוסף ואחיו. אז אתה עכשיו, אנחנו מוכנים להסכים, וכנראה זה פירוש מוסכם. לגבי תולדות נוח, אפשר להגיד, אלה תולדות נוח. שם חם ויפת. האם זה מה שכתוב בפרק ו' בספר בראשית? לא, מה כתוב בספר בראשית? אלה תולדות נוח. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוהים ייתן לך נוח, והילד נוח שלושה בנים את שם את חם ואת יפת. למה צריך להפסיק באמצע ולא להגיד אלה תולדות נוח שם חם ויפת? אבל השאלה הגדולה היא שאת שמותם של בני נוח אנחנו יודעים כבר מקודם. איפה אנחנו יודעים? מסוף פרשת בראשית כתוב שנוח הוליד שלושה בנים את שם את חם ואת יפת. מה פשר ההצהרה הזאת? אלה תולדות נוח כאילו לא שמענו. אנחנו יודעים כבר מבניו. כמעט הדברים האלה של הרמב"ן הם כמעט בלתי אפשריים. להגיד שאלה תולדות נוח, הכוונה אלה כינוי רומז לשם חם ויפת בעוד שני פסוקים. זה פירוש שהוא מרפא את הידיים. ועוד יותר קשה, באלה תולדות יעקב. מי הם תולדות יעקב? יוסף. רק יוסף זה תולדות יעקב. מה, זה בחסידות טוב, תולדות יעקב יוסף. יש ספר כזה, ספר חסידים מפורסם. אבל מה הפשט? אלה תולדות יעקב. מה הם תולדות יעקב? אומר הרמב"ן, יוסף ואחיו. איפה כתוב יוסף ואחיו? יוסף, אבל איפה כתוב שאין תולדותיו של יעקב? וחוץ מזה, אם אלה תולדותיו, אז איפה השמות שלהם? אומר הרמב"ן, טוב, השמות כבר כתובים בסוף פרשת וישלח. כתוב בדיוק פירוט של כל בניו של יעקב שנולדו לו בחרן. נכון? אז לא, התורה לא רצתה לחזור על זה, אומר הרמב"ן. אז אנחנו צריך לתת כותרת ולהגיד, הפירוט של הכותרת, תסתכל לאל בסוף פרשת וישלח. איזה רעיון זה? דברי הרמב"ן הם פשוט מרפים את הידיים. שמה? גם, נכון, אבל לפחות בנוח יש פירוט של השמות. וילד נוח, מיד אחרי אלף תולדות נוח, כתוב וילד נוח שלושה בנים מצלם את חם ויפת. בוא, אפילו זה לא כתוב, אלף תולדות יעקב, לא כתוב כלום. אומר הרמב"ן, למה לא כתוב? כי זה כבר כתוב לפני כן. זה כתוב לפני כן, אז מה אתה אומר לי, אלף תולדות ולא, זה סומך, אז אל תכתוב בכלל, לא מובן. הפירוש של הרמב"ן אפשר לקשות עליו הרבה קושיות, אני לא רוצה כאן להלעוף אתכם, אבל אני רוצה שתרגישו שאנחנו עומדים לפני אחד ממטבעות הלשון החשובות ביותר בספר בראשית. ושהדיון בשאלה מה הם אלה תולדות הוא דיון שנוגע אולי לחידוש הגדול ביותר, המרכזי ביותר בספר בראשית כולו. אתם שומעים מה שאני אומר לכם? כי הביטוי הזה חוזר 11 פעמים בספר בראשית וכמעט איננו מופיע מחוץ לספר בראשית. שני המקומות שמופיע בהם הביטוי הזה בכל אופן כדי זה בספר במדבר בפרק ג' ואלה תולדות אהרון ומשה, ביום דיבר השם את משה בהר סיני, ואלה שמות בני אהרון הבכור נדב אביהו אלעזר ואיתמר. זה הפעם האחרונה בתנ"ך שמופיע ואלה תולדות, זה בסוף מגילת רות, ואלה תולדות פרק ברשימה של הגניאולוגית החותמת את מגילת רות. אנחנו עומדים לפני ביטוי ייחודי לספר בראשית. ופרשן דגול אחד, גדול הפשטנים, עמד על החשיבות המרכזית של הביטוי אלה תולדות ועל הפירוש שלו באותם ארבעה מקומות שבהם הוא איננו מופיע בראש רשימה גניאולוגית.
למי אני כוון כמובן? לרשב"א. כדאי מאוד לקרוא את הרשב"ם בראש פרשת וישב, מכיוון שהרשב"ם הזה עושה חשבון, בהתחלת פרשת וישב, עושה חשבון נוקב עם אביו זקנו רש"י, ואומר שהוא התווכח איתו, והוכיח לו שהפירוש של רש"י לא צודק, לא בפירוש המקומי, אלא כל הגישה הפרשנית של רש"י, ולפי דבריו רש"י הודה לו שאם הוא היה צעיר יותר הוא היה כותב את הפירוש שלו מחדש. מה? כן, זה דבר מדהים העדות הזאת של הרשב"ם, באמת דבר מדהים. והנה הרשב"ם כותב את כל הדיון הזה בקשר לשאלה מה זה אלה תולדות יעקב. אני אקרא לכם קטעים נבחרים מדברי רשב"ם. הרשב"ם ארוך מאוד, בדרך כלל הוא קצרן, אבל פה הוא מעריך מאוד. ואתה יראו המשכילים, מה שפרשו הראשונים אלה תולדות יעקב, אלה נקראות ומאורעות שהראו ליעקב. מי פרש ככה? כן, הוא לא הכיר את אבן עזרא, הוא היה מבוגר מאבן עזרא, אבל זה פירוש שיש לו לינה והבל הוא חד וחלק, הבל באמת, מאיפה זה הגיע לבני הוראות? כל אלה תולדות האמור בתורה ובכתובים, יש מהם שמפרשים בני האדם, את בניו של האדם, ויש מהם שמפרשים בני בנים. כאשר פירשתי באלה תולדות נוח, אין לנו את פירושו של רשב"ם לאיזה תולדות נוח, זה עבד ניתן. למעלה בפרשת בראשית כתיב, ויהי נוח בן 500 שנה, ויולד נוח את שם ואת חם ואת יפת. ואחרי כן מפרש בסוף פרשת בראשית, כי העולם חטאו, ונוח נשא חן, ואחרי כן מפרש אלה תולדות נוח, בני בניו, תאח. כי שלושה בנים היו לו, וציווה הקדוש ברוך הוא להכניסם בתיבה 12 חודש, ובסיתם ויוולדו להם בנים אחרי המבול, עד שעולים ל-70 בנים שהיו 70 אומות, כדי מאלה נבדו גויי הארץ. כלומר, מה זה ראה לתולדות נוח? בדעתו? זה רומז לבני בניו של נוח, לא כמו שרמב"ן תרש, אלה תולדות נוח מי? שם חם ויפת, אלא אלה בני בניו. איפה הם נמצאים, אומר הרשב"ם? אחרי המבול. אז מה זה עושה בראש פרשת המבול? לא שומע. את התכלית של מה? של הסיפור עצמו. מה התכלית של הסיפור עצמו? להראות איך נוח הצליח להתגבר עד סכנת המבול. ומה הייתה סכנת המבול? להחריט כל חי ולמנוע בעצם את המשך הפריאה והרבייה וכו'. ואלה תולדות נוח, אלה הצאצאים שנולדו לנוח, הכוונה לא הצאצאים הישירים, נולדו לו שלושה בנים ועוד בסוף בראשית, אלה צאצאי צאצאיו. איך נוח העמיד את העולם מחדש? איך? מה התשובה? הוא בנה תיבה ונכנס לתוכה וחיכה ויצא ובנה את העולם מחדש, הוא לא, אבל הבנים שלו הולידו בני בנים, וכך הם בנו את האנושות מחדש. שמעתם? עוד לא הסנמתם את הכל. מיד מגיע ליעקב. הרי הוא מדבר על יעקב. וכן בעשר. פרשה ראשונה, אתם זוכרים שבעשר יש פעמיים אלה תולדות? פרשה ראשונה מפרש בני עשר, שנולדו לו במקום אבי. מה זה במקום אבי? בארץ כנען. אחרי כן כתוב, וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו, וישב לו בהר צעיר, וכל הפרשה, הוא כתיב אלה תולדות עשיו אבי אדום בהר צעיר. וכל פרשה שנייה זאת, בבני עשיו, הכוונה בבני עשיו, בני בניו של עשיו, בבנים של, בבני עשיו שהולידו בנים אחרים. וכשם שמצינו בעשיו, שפרש את בניו שנולדו במגורי אביו קודם שהלך אל ארץ מפני יעקב, ובני בניו נולדו לו בהר צעיר, כך ביעקב. במעלה כתיב, למעלה הכוונה בסוף פרשת וישלח, והיו בני יעקב 12. איפה הם נולדו לו? בפדן ארם. הוא מפרש לבסוף, אלה בני יעקב אשר נולדו לו בפדן ארם. ויבוא יעקב אל יצחק אביו, ארץ כנען, ארץ כנען, וכולי. הרי פרש את בניו של יעקב, והיכן נולדו כאשר עשה בבני עשיו. ואתה כותב, אלה תולדות יעקב, בני בניו. כלומר, מה זה אלה תולדות יעקב? דור שלישי ליעקב. איך הוא העמיד נכדים? שהיו 70, ואיך נולדו? כיצד? יוסף בן 17 שנה ונתקנו באחיו. ומתוך כך ירד יהודה מאת אחיו, והיו לו בנים בכזיב ובעדולם שלה פרס וזרח, ונגזלגל הדבר שיוסף הורד מצרימה ונולדו לו במצרים מנשה ואפרים, ושלח יוסף בשביל אביו וביתו עד שהיו 70. וכל זה היה צריך משה רבנו לכתוב שעל זה הוכחם ב-70 נפש ירדו אבותיך מצרים. איך פתר הרשב"ם את בעיית אלה תולדות יעקב או אלה תולדות נוח? מה זה אלה תולדות? קודם כל מילולית הצאצאים, לא משנה, אומר הרשב"ם תולדות זה תמיד צאצאים, אבל איך הוא מסביר את זה שזה מופיע בראש סיפור? מטרת הסיפור, נו, להראות כיצד אותו אדם שאנחנו מדברים על תולדותיו הצליח להעמיד צאצאים. אלה תולדות נוח, אומר הרשב"ם, זה באמת כותרת לסיפור המבול. זה לא כמו שהרמב"ן אומר שזה כותרת למה? לשלושת בניו של נוח בעוד שני פסוקים, וילד נוח שלושה בנים את שם את חם ואת יפת. לא, אלה תולדות נוח זה באמת כותרת לסיפור המבול. איך יכול להיות? תולדות הרשב"ם תמיד תולדות צאצאים. מה מתרץ הרשב"ם? שסיפור המבול הוא סיפור כיצד נוח העמיד דור שלישי. זה די מפתיע הייתי אומר ההגדרה הזו. מה? לא, לא בסוגריים בכלל. אלה תולדות נוח, הכוונה, אלה הנסיבות שבהן הצליח נוח להעמיד תולדות. מהם הנסיבות האלה? היה מבול על הארץ, השם החזית את כל חי, ונוח בניו תיבה והציל את בניו ואת נשי בניו, ואז הוא יכול היה לצאת מהתיבה ולהתחיל להעמיד תולדות מחדש. רגע, רק שנייה, מה זה אלה תולדות יעקב? איך בדיוק אלה תולדות יעקב? היה אלה הנסיבות שבהן יעקב הצליח להקים דור שלישי, כי דור שני הוא כבר הקים בפדן הרב. אלה הנסיבות שבהן הצליח יעקב להרחיב את המשפחה לדור שלישי. ובכן, מהם הנסיבות? יוסף ירד למצרים, יהודה ירד מאת אחיו וכולי וכולי, עד שבסוף התגלגלו הדברים ותולדות יעקב הגיעו למימוש. איפה הם הגיעו למימוש, אומר הרשב"ם? ברשימת 70 הנפש. הוא לא אומר את זה, זה כתוב כבר, נקרא, ואני אקרא לכם עוד פעם. אלה תולדות יעקב, בני בניו שהיו 70 ואח נולדו. כיצד? יוסף בן 17 שנה ונתקנו ברחב, ומתוך כך ירד יהודה מאת אחיו, והיו לו בנים, נכזיב, ונתגלגל דבר שיוסף הוא עד מצרים, ונולדו במצרים, ונחשב באפרים וכולי, עד שהיו 70. אז אני לא רימיתי אתכם. הרשב"ם רואה ברשימת 70 הבנים של יעקב את מגמת הסיפור, וזה מה שגם נותן לו את הכותרת. אלה תולדות יעקב, פירושו אלה הנסיבות שבהם הצליח יעקב להעמיד תולדות דור שלישי עד שהם הפכו ל-70 נפש. זה הסיפור. על כך עכשיו רבותיי, הרשב"ם הזה חידש שני חידושים. חידוש אחד, שתולדות לפי השורש, לפי האטימולוגיה, תמיד קשור במה? בצאצאים. אז זה חידוש שכבר הרמב"ן, לא כבר, הרמב"ן הוא הרבה אחריו, עוד פרשנים אמרו ככה, זה לא חידוש שלו. אבל מה החידוש שהוא פתר איתו את הבעיות? שזה יכול להיות גם כותרת לסיפור, ובתנאי שהנושא של הסיפור, וזה גם יהיה כתוב בסיפור, מה? איך הצליח אדם להקים תולדות. וגם אלה תולדות יצחק זה אותו דבר. אלה תולדות יצחק זה סיפור, זה לא הרשימה. אבל מה נושא הסיפור שבא אחרי אלה תולדות יצחק? איך הצליח יעקב להעמיד לעצמו צמד בנים תאומים, יעקב ועשיו? שאלה טובה, למה לא כתוב אלה תולדות אברהם? מה?
אני חושב
ש... גניאולוגיה, אבל אני מסכים איתך במידה מצומצמת, אני תכף אגיד במה אני מסכים איתך. החידוש אם כן המרכזי של הרשב"ם זה שאלה תולדות יכול להפוך, יכול להיות כותרת של סיפור, אבל אז זה סיפור ועל תוכן ספציפי מוגדר סיפור על העמדת תולדות. עכשיו צריך רק רגע, צריך לומר ששלושת הסיפורים, נוח, יעקב ויצחק, יצחק ויעקב, שבראש סיפור חייהם מופיע אלה תולדות, זה קצת מוזר להגיד שזה סיפור על העמדת תולדות. כל הסיפורים האלה הם בדיוק על ההפך. סיפור נוח זה הסיפור על הכרתת כל החיים. סיפור יעקב זה סיפור על מה? על זה שהמשפחה מתפוררת, מתים בנים ליהודה, יוסף לא יכול להתחתן, וגם יצחק, אלה תולדות יצחק. מה כתוב בהמשך? ותהי רבקה הכרה. כלומר, המכנה המשותף לכל הסיפורים האלה זה שבעצם הם סיפורים על תולדות. אז איך באמת בראש שם עומדת הכותרת אלה תולדות? התשובה היא אף על תכן. כלומר, אלה הסיפורים שהכל היה נגד העמדת התולדות, שהמציאות הייתה מתנגדת להעמדת תולדות, ואלה הסיפורים שבהם האישים האלה הצליחו למרות הקשיים להתגבר ולהעמיד תולדות. במאמץ, במסירות נפש. נוח היה צריך לבנות תיבה, להכניס לתוכה מאכל ומשתה, להכניס את משפחתו, גם לצאת מהתיבה ולבנות את העולם. לא קל היה לנוח לבנות עולם חדש כשהוא ראה, יצא מהתיבה וראה מה קרה לעולם שחרב, ובכל זאת הוא הצליח. הוא הצליח להתגבר על המבול. יצחק הצליח להתגבר על עקרות אשתו, על קשיי הריון. היא הצליחה להתגבר על קשיי הריון שלה. ויעקב מה? יעקב הצליח לאחד משפחה ותמר. זה סיפור מובהק שעוסק בסכנה של החרטת זרע. יהודה מתחתן עם אישה, נולדים לו שלושה בנים והכל נראה מבטיח, ואז מתחיל בן אחד למות. הוא שולח את קלתו להתייבם על ידי בנו השני, וגם הבן השני מת בלא זרע. יהודה מפחד כבר, לא רוצה לחתן אותה ליבם, את שהבן השלישי ייבם. הוא משאיר אותה בבית אביה, ואת בנו שלה הוא משאיר בביתו, פן ימות גמור כאחד, ואשתו מתה. המשפחה הזאת נראית כאילו היא הולכת לאבד מן העולם, להתקרת מן העולם. ואז מתרוממת תמותה של תמר, שמצילה את יהודה מאיזשהו עונש של החרטת זרע, וזה שהיא מתייבמת לו ויולדת לו תאומים, שני בנים. וזה ניצלה משפחת יהודה מהחרטת זרע. כשאנחנו קוראים על קורותיו של יוסף במצרים, שהן מופלאות ביותר, מה תופס את העין שלנו? הסבל שלו בתור עבד או בתור אסיר בבית הסוהר, והגדולה שלו בתור משנה למלך. הוולבו, החליפה, בגדי שש, רביד על צווארו, זה מה שתופס את תשומת הלב השטחית. אבל המשמעות האמיתית של סיפור יוסף שהורד מצרימה, זה שיוסף כעבד בעצם נגזר מן האפשרות של העמדת תולדות. כי עבד בעולם הקדום היה מנוע מהקמת משפחה. מה פירוש הדבר? הבנים לא היו נחשבים לבניו אלא לעבדים של רכוש האדון, כמו שהתורה בעצמה אומרת על עבד כנעני, לא על עבד כנעני, על עבד כנעני נקרא להם צורך למר, אלא על עבד עברי אפילו, שאם אדוניו נתן לו אישה, האישה וילדיה תהיה לאדוניה, והוא יצא בגפו. כלומר, עבד מנוע מהקמת משפחה, ואפילו אם באופן ביולוגי הוא מתרבה, אז הבנים אינם נחשבים לתולדותיו. מבחינה זאת, יוסף במצב של עבד, נגזר, הוא לא מת, אבל נגזר בעצם מהאפשרות של הקמת זרע. אז איפה בשורתו הגדולה של סיפור יוסף במה שנוגע ליוסף? בסוף הסיפור בפרשת מוקד, כשהפרעה נותן לו אישה כשרה והוא מוליד ממנה שני בנים. שני בנים בספר בראשית, כדת בית שמאי וקיום פרורבו. אתם יודעים שדת בית שמאי שמקיימים מצוות פרורבו בשני בנים. אין ספק שבספר בראשית הלכת בית שמאי. אני לא עכשיו במקום להסביר למה, אבל זה ככה. תמיד שני בנים הם עדות לקיום מצוות פריה ורבייה. זאת הסיבה לפי דעתי שאין לנו בספר בראשית אלה תולדות אברהם. יען? יען מה? נולד לו בעצם רק בן אחד. כי ישמעאל לא נחשב לבנו, ובני קטורה לא נחשבים לבניו, רק יצחק. יצחק, בן אחד, אי אפשר לומר עליו, אלה תולדות אברהם. תולדות זה תולדות ברבים. ליצחק אלה תולדות אברהם, כי נולד לו רק יצחק. לעומת זאת, יצחק נולדו לו שני בנים, ויעקב נולדו בנים ובני בנים, אפשר להגיד אלה תולדות יצחק ואלה תולדות יעקב. מה? זהו. עכשיו רבותיי, יוסף בעצם, הגאולה הגדולה של יוסף הייתה בזה שהוא הקים משפחה, ושהוא הצליח להוליד שני בנים, ומשפחתו של יעקב כולה עומדת לפני החרטת זרע, בין הנסיבות, הרעב. והסיפור הממשיך הוא בעצם איך כל המשפחה עברה את המבחן הקשה של הרעב, ובסופו של דבר הצליחה להתגבר ולנצח, ושירת הניצחון של סיפור העמדת הזרע על ידי יעקב, דור שלישי של יעקב, שירת הניצחון היא איפה? רשימת הבנים והנכדים של יעקב, 70 נפש. כלומר, הנושא של סיפור יוסף ואחיו לפי פירוש הרשב"ם הוא נושא מפתיע שאנחנו לא שמים אליו לב. ומהו הנושא? הקמת דור שלישי במשפחת יעקב. הקמת תולדות במשפחת יעקב בנסיבות שנראו כמאיימות על המשך קיום המשפחה. א', שני ענפים מרכזיים במשפחתו של יעקב נפרדו מהמשפחה, והילד יהודה מת אחד, ויוסף הורד מפריימה, ושני ענפים האלה עמדו ממש לפני סכנת כליון. והנה הם חוזרים אל חיק המשפחה, הם וזרעם עמם. יהודה מביא איתו את שלה, את פרץ ואת זרח, יוסף מביא איתו את מנשה ואת אפרים. ב', כל המשפחה עמדה לפני סכנת היכרתות מהרעם, והנה בזכות הנסיבות המופלאות יוסף מציל אותה מהרעם, וכל משפחה זוכה לחיות ולהתאחד סביב אבי המשפחה יעקב 70 נפש. זה הנושא של הסיפור. זה אולי נשמע לכם, כן, סיפור יוסף ואחיו זה סיפור על הקמת דור חדש במשפחת יעקב, שהיה חייב להתגבר, יעקב היה חייב, יעקב ובניו, להתגבר על הסכנות הגדולות שעמדו מול המשפחה וסיכנו את המשך קיומה. כן. איזה שום פרט בסיפור הוא לא בלתי רלוונטי לנושא הזה.
היה
אפשר להגיד, הוא לא צריך
לספר את כל הסיפור של המכירה וזה,
הסיפור המכירה הוא זה שגרם לאיום על המשפחה. תשים לב, אולי אני באמת אומר משהו. בניגוד לנוח, שהסיפור על הקמת תולדותיו הוא איך התגברו על הנסיבות החיצוניות שאיימו על המשפחה. מה הן הנסיבות החיצוניות הללו? המבול. פה ביעקב, או אצל יצחק, שהנסיבות הן הקרות, שזה עניין אובייקטיבי. הנסיבות שמאיימות על המשפחה של יעקב, לפחות בהתחלת הסיפור, זה נסיבות פנימיות. המשפחה בתהליכי התפוררות. זה שיוסף עומד לפני החרטת זרע, זה למה? מכרו אותו לעבד. בגלל זה הוא לא יכול להעמיד זרע. זה שיהודה ירד מעת אחד, למה? למה יהודה ירד מעת אחד? בגלל שהמשפחה בתהליכי התפוררות. ותהליכי התפוררות האלה הם שגורמים לאיום על קיום המשפחה. אחר כך בא הנושא האובייקטיבי של הרעב, אבל בהתחלה באמת כל הפרטים קשורים. ירידת יהודה מעת אחד, הורדת יוסף למצרים, אלה האיומים על קיום המשפחה. זה גם ההסבר לשייכות של סיפור יהודה ותמר לסיפור יוסף. איך, מה זה עושה באמצע פתאום? מה התשובה? זה הנושא. תחת הכותרת אלה תולדות יעקב, פירוש, אלה תולדות יעקב שעמדו לפני סכנת כליון, יהודה ירד מעת אחד ועמד לפני סכנת כליון, יוסף ירד מעת אחד ועמד לפני סכנת כליון, וזה סיפור הניצחון על איך הצליחו להקים זרע ולהתאחד עם יעקב. כן. אז כבר פתרנו קודם. דיברנו שבזה הפרשנים מסכימים שתולדות פה זה צאצאים במובן המושאל. כן. לא.
זה חלק מהסיפור,
אבל החלק הפחות מעניין אולי. חלק שכבר אנחנו אחרי הניצחון.
איזה?
אנחנו אמרנו שתולדות זה הנושא של תולדות בראשית. אני אשלים את הדבר הזה, בקשר לתולדות בראשית, אבל תנו לי להמשיך, אין לי הרבה, נו, אחרון. תגיד, אל תפחד, אני אקצח אותך באופן חופשי. כן, גם אתה יכול לקצח אותי באופן חופשי. או, יותר טוב. נפלת טוב, נפלת טוב. אני הולך עכשיו לענות לך, בסדר? גם לך וגם לעוד. תראו רבותיי, אתם יודעים איך קוראים לחומש בראשית בתרגום השבעים? גנזי. גנזי ביוונית זה ספר התולדות פחות או יותר. עכשיו אני מניח שהשם הזה, אתם יודעים שתרגום השבעים זאת יצירה יהודית, זה לא יצירה שיט. יהודים הם שתרגמו את התנ"ך ליוונית במאה השלישית והשנייה לפני הספירה. כלומר, אנחנו נמצאים באיזה תקופה? מה? תקופת החשמונאים, משהו כזה. זה משהו עתיק מאוד, תרגום השבעים, וזאת יצירה יהודית. עכשיו, ידוע לנו מדברי חז"ל שהייתה שתי מערכות, היו שתי מערכות שמות לחומשים. לצד השמות הטכניים, בראשית, על שם המילה הראשונה, שמות על שם המילה השנייה, אז היו גם שמות על פי תוכן. אנחנו יודעים מדברי חז"ל שספר ויקרא נקרא על פי תוכנו תורת כהנים, ספר במדבר נקרא חומש הפקודים, ספר דברים נקרא משנה תורה. כלומר, היו שתי מערכות שמות לחומשים. אנחנו לא יודעים איך חז"ל קראו לבראשית ואיך הם קראו לשמות. יכול להיות שתרגום השבעים שימר את השמות של חז"ל, ואם כן, אם אנחנו מחזירים את זה לעברית, את גנזיס, את ספר גנזיס, אנחנו מחזירים, וככה בכל שפות אירופה נקרא ספר בראשית, בגלל תרגום השבעים. אם אנחנו מחזירים את זה לשם המשוער של חז"ל, על פי תוכן הספר, זה יהיה ספר התולדות, ונא לא לערבב את זה עם חסידות חב"ד. איך קראו לספר שמות לפי זה? אקסודו, דהיינו. ספר הגאולה, משהו כזה. כמו שהרמב"ן קורא לו. כן, כך קורא לו הרמב"ן. רבותיי, את כל ספר בראשית אפשר להכניס לאיזושהי סכמה סביב הביטוי אלה תולדות. המקום שזה הכי ברור ובולט זה בפרשת סוף וישלח ותחילת וישב, והרשב"ם עמד על כך. כי מה בעצם רוצים להראות לך? אלה תולדות עשיו בארץ כנען, אלה תולדות עשיו בהר צעיר. מה כולל את האלה תולדות של עשיו? שמות. אלה תולדות יעקב בארץ כנען נולדו לו זה וזה וזה. אחר כך הוא קם והלך אל הר צעיר מפני יעקב אחיו, ושם נולדו לו בני בנים. ואלה שמות בני בניו, עכשיו אומר הרשב"ם, במקביל לשני השלבים האלה בתולדות עשיו, יש לנו שני שלבים בתולדות יעקב, רק הפוך. את הדור הראשון, או את הדור השני שלו, העמיד יעקב בפדן ארם, כשעשיו העמיד את הדור השני במקביל איפה? בארץ כנען. את הדור השלישי הם התחלפו. יעקב בא לארץ כנען, והעמיד דור שלישי, ואילו עשיו הלך לפני יעקב אחיו אל הר צעיר, והעמיד דור שלישי בהר צעיר. כלומר, התחלפו פה. עד כאן זה ברור. למה לא כתוב אלה תולדות יעקב על הבנים שנולדו לו בפדן ארם? הרי יש רשימה כזאת, זה סוף פרשת וישלח. למה? לא, בגלל שהם נולדו בגלות. המילה אלה תולדות היא מילה מאוד חשובה בספר בראשית. היא לא נאמרה לאברהם בגלל שאברהם הוליד רק בן אחד, היא לא נאמרה על השלב הראשון של יעקב, בגלל שאת השלב הזה יעקב עשה בגלות. שומרים את אלה תולדות יעקב לארץ כנען דווקא. עכשיו תשימו לב. ההבדל בין תולדות עשיו ותולדות יעקב הוא פשוט מאוד. זה שני שלבים וזה שני שלבים. זה בגלות ובארץ ישראל וזה בגלות, רק הפוך. אצל עשיו רשימת התולדות היא רשימה גנאולוגית. מה זה רשימה גנאולוגית? שמות של הנולדים. אצל יעקב זה סיפור של מאבק.
זה לא רשימה גנאולוגית, אלא זה סיפור שעיקרו זה המאבק להעמיד תולדות. גם סיפור תולדותיו של יעקב ופדן ארם, שהמילה תולדות לא כתובה אומנם, אבל מה זה הסיפור על הקמת המשפחה בויצא, בפרשת ויצא? מה זה לא סיפור של מאבק נחוש להוליד בנים, עוד בנים, להתגבר על ההכרות של רחל? זה סיפור מאבק עצום לשאת נשים, קודם כל. עכשיו אנחנו בוחנים ורואים שבעצם ספר בראשית כולו בנוי צמדים צמדים של אלה תולדות. אלה תולדות, רשימה גנאולוגית של הפושטים, ואז מגיע הנבחר, אלה תולדותיו של הנבחר, סיפור. מה הסיפור? כמה קשה היה לו להעמיד תולדות. למי לא קשה? לבהמות לא קשה, לחיות הארץ לא קשה להעמיד תולדות. גם לבני אדם שאינם נבחרים, הם כמו חיות הארץ, פרים ורבים ללא שום קושי. אבל כשאתה מגיע אל הנבחרים, בשבילם העמדת תולדות זאת משימה קשה שהם צריכים למשקל את חייהם בעבורה. אז בואו נראה עכשיו את המדים, וזה מגיע לכך שזה לא רק הנושא של סיפור יוסף ואחר, אלא זה אולי הנושא של כל ספר בראשית. כן, האלה תולדות הראשון, חוץ מאלה תולדות שמיים וארץ, אלה תולדות שמיים וארץ זה אולי כותרת כללית, אבל אחרי אלה תולדות שמיים וארץ יש לנו ככה. בפרק ה' פסוק א', זה ספר תולדות אדם. מה יש לנו בספר תולדות אדם? רשימה גנאולוגית של מה? 10 דורות מאדם עד נוח. ואז אנחנו מגיעים לפרק ו' פסוק ת', אלה תולדות נוח. כנגד מה אומר אלה תולדות נוח? כנגד זה, שימו לב, זה ה' פסוק א', זה ו', זה ממש בא בדרך הזה. סיימנו את ספר תולדות אדם, 10 דורות, אין קושי, הכל הלך למישרים. מגיעים אל נוח איש צדיק תמים? וואו, בשבילו להעמיד תולדות, להעמיד דור שני ושלישי, זאת משימה שכל סיפור המבול סובב סביבה. עכשיו אני לא יכול להעריך שכל סיפור המבול סובב סביבה. הגענו לאלה תולדות בני נוח, זה בפרק י' פסוק א', אלה תולדות בני נוח. מה כל אלה תולדות בני נוח? מה? 70 בנים שנולדו להם, 1,070 אבות האומות. ואחרי כן בפסוק, בפרק י' פסוק א', לא פסוק א' אלא פסוק י', לא משנה, אלה תולדות שם. מה באלה תולדות שם? שוב, רשימה גנאולוגית, 10 דורות, ששם הוליד את זה וזה הוליד את זה וזה הוליד את זה, הכל הולך למישרים, עד שמגיעים לאלה תולדות תרח. אני לא יכול להעריך, אבל אני חושב שתולדות תרח זה לא הכוונה סתם שנולדו לו 3 בנים, אני לא יכול להעריך. תרח רומם לנבחר שיצא מזרעו, אברהם. אחר כך יש לנו אלה תולדות ישמעאל, אין לי מקום בלוח, אתם תעשו את זה לבד. אלה תולדות ישמעאל, מה זה אלה תולדות ישמעאל בסוף פרשה חיי שרה, מה זה כולל? 12 בנים נשיאים ולדו לו בלי קושי. לעומת זאת, זה אלה תולדות יצחק, אשתו הקרה והוא צריך להתפלל בשבילה, וכל זה, ובעיות בהיריון, ואחר כך בעיות בין הבנים, קשיים קשיים. ואז אנחנו מגיעים לאלה תולדות עשיו, גם בארץ כנען וגם בהר סעיר, הולך למישרים, אלה תולדות יעקב, המאבק הגדול של יעקב על הקמת דור שלישי. המסקנה מכל זה, זה שהמשימה החשובה ביותר שעומדת מול הנבחרים בספר בראשית, זה העמדת תולדות. אלה שאינם נבחרים, מעמידים תולדות דור אחר דור, מעמידים בנים ובני בנים, בלי קושי. הנבחרים בספר בראשית, אצלם ההמשכיות והעמדת התולדות היא לא דבר פשוט, היא דבר שדורש מסירות ומאבקים וניצחונות, מכיוון שהקיום, המשך הקיום של הנבחרים הוא בעל איכות אחרת, שונה מהאיכות של אדם שאיננו נבחר. הלקח הזה, אני נאלץ לסיים את השיעור, נלמד כבר בפרק ב' בספר בראשית, כאשר מתברר לאדם שבאשר הוא אדם ההתרבות המינית שלו איננה משימה פשוטה, אלא היא כרוכה בסבל, ביצורים, במאבקים ובניצחונות. מה שנאמר לאדם הראשון בגן העדן הוא שנמצא אחר כך אצל צאצאיו המבחרים, נוח, אברהם, יצחק ויעקב ובניהם.